ערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימוד של תורה למדלת בליקוטי מוהר"ן, והיום נסיים ונסכם אותה. בפעם הראשונה דיברנו על הנקודה שמופיעה באות דלת בתורה, והנקודה שבעצם בכל אחד ואחד מישראל, שזה כולל כל אחד מאיתנו, יש בו את נקודת הצדיק. ונקודת הצדיק, כפי שמוסבר באות ב', זה שיש לו ממשלה. היום אנחנו נדבר על זה יותר. והסברנו שרבי נחמן מדבר בתורה הזאת, כפי שכתוב באות א', שהוא אומר, כתוב בתהילים, חרפה שברה ליבי. היינו החרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. והתיקון הוא, על ידי שמקשר את ליבו, להנקודה שייך לליבו בעת הזאת, ועל ידי זה מתבטל החרפה השורה על ליבו. אז הנושא של התורה הזאת זה חידוש הקשר, ועל זה דיברנו בפעם השנייה. איך מחדשים את האהבה? מפני שהתורה הזאת מדברת כאן, המושג של לב שבור בהמשך מכל הפסוקים ודברי חז"ל שרבי נחמן מביא, עיקר העניין של שבירת הלב, זה העניין, כפי שהוא מביא את הפסוק מתהילים, ליבי סחרחר, ורש"י מפרש שם מוקף יגון. כלומר, הלב חסום מהנקודה שמאירה בו. ואז אם אלה יוצא מצב שהלב הוא שבור בגלל החרפות והביזיונות, וכפי שמובא בעוד זין בתורה, החרפות והביזיונות זה האהבות הרעות שהאדם קשור אליהם. זאת אומרת, זה לא מצב שאין קשר, יש קשר, רק יש קשר בדברים הלא נכונים והלא ראויים. והאדם לאט לאט, גם על ידי שהוא צובר רכוש ועל ידי שהוא חי את החיים, הוא מתקשר בכל מיני אהבות שרבי נחמן מכנה אותן בשם אהבות רעות. ואז נוצר מצב שהאהבה האמיתית, שהוא מכנה אותה האהבה הקדושה, כלומר, הקשר האמיתי עם הדבר הנכון שיכול לחיות את הלב, שיכול לתקן את הלב, הקשר הזה ניתק. ולכן הוא אומר פה באות א', התיקון הוא על ידי שמקשר את ליבו לנקודה שייך ליבו בעת הזאת. זאת אומרת, עבודה של חידוש קשר. מה זאת הנקודה שייכת ליבו בעת הזאת? רבי נחמן מסביר בתורה הזאת שיש שלוש נקודות. נקודת הצדיק, נקודת החבר ונקודת עצמו. והאדם צריך לייצר קשר מחודש לפי הזמן, לכן הוא אומר בעת הזאת. כלומר, האדם צריך להיות קשוב, האדם צריך להיות מודע לרגע שהוא עומד בו. והזכרנו, נדמה לי, את תורה רשעין ב' בליקוטי מוהר"ן, ששם רבי נחמן אומר שזה כל עבודת האדם, גם בענייני עבודת השם, וגם בענייני החיים, חיי החולין, הוא אומר אפילו בענייני פרנסה, עיקר העניין הוא להסתכל רק על הרגע הזה. הוא מביא את זה על פי הפסוק בתהילים, היום אם בקולו תשמעו, והוא אומר שם, אין לאדם בעולמו כי את אותו היום ואת אותו השעה שהוא עומד בה. וכשהאדם מתחיל לחיות חיים כאלה, חיים של להיות קשוב למה שקורה כרגע, ולא להדאיג את עצמו לא בעבר ולא במה יהיה בעתיד, ברגע הזה הוא מקשר את ליבו לנקודה שייכת לליבו בעת הזאת. וזאת עבודה קשה, כי כשאנחנו שומעים את הרעיון הזה הוא נשמע לכל אדם בעולם רעיון מצוין, אמיתי, אומר נכון, זה מה שצריך לעשות. ואז יש לו כל הזמן, הזמן שעובר עליו זה אוסף של רגעים מפוספסים. זאת אומרת, כשהוא שומע את הרעיון, הוא מתחבר איתו מצוין. אבל עכשיו צריך לתפוס רגע כזה. להיות קשוב לרגע הזה. לחבר את עצמי למה ששייך לי ליבי בעת הזאת. ואז הוא בדיוק עסוק במשהו, אומר לא נורא, ברגע הבא. וככה האדם צובר לעצמו עשרות אלפי רגעים מפוספסים. כפי שרבי נחמן יש לו תורה אחרת, תורה קופה אינטט, הוא אומר שם שהימים של האדם זה ימים, הוא מכנה אותם פגרים מתים. זאת אומרת, האדם לא מנצל את היום. רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, כותב, בכל יום האדם מת. מה הכוונה? כל יום שעובר על האדם, גם אם הוא צעיר ורענן בן 20, עוד כל יום שעובר מקרב אותו אל הסוף. אז בכל יום האדם מת. ויש לנו גם תהליך כזה בגוף, כן? ברגע שהאדם מגיע לבגרות, מכאן מתחיל להיות תהליך של נסיגה בגוף, שבגיל צעיר לא מרגישים אותו, אבל בגיל יותר מבוגר כן מרגישים אותו כבר, או רואים אותו. אז בכל יום האדם מת. לכן צריך להציל כל יום. איך מצילים את היום? בדרך כלל האדם יש לו תוכניות גדולות מאוד איך להציל את היום, והוא לא עושה אפילו אחוז מהתוכניות. רק להיות קשוב לרגע הזה. זה כל הסיפור, זאת ההדרכה שרבי נחמן נותן לנו בתורה רשעין ב', היום אם בקולות תשמעו, אומר אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו. וכאן בתורה הזאת הוא מעמיק יותר, כי התורה היא זה 10 שורות של הדרכה כללית כזאת, וכאן זה מאמר חסידי עמוק מאוד על פי הקבלה, אבל בסופו של דבר העצה שיוצאת כאן זה לקשר את ליבו לנקודה שייכת ליבו בעת הזאת, במובן של קשר של אהבה. זה הרעיון. כי התקשרות זאת אהבה. אהבה זה קשר. אז יש 3 נקודות. יש את הנקודה של הצדיק שעליה הוא מסביר באריכות באות א', וגם במה שנקרא היום. והוא מסביר שיש, אדם צריך לדעת שהוא ענף מעץ. לכן הוא אומר שהצדיק הוא שורש נשמות ישראל. וכל הנשמות הם ענפים מהעץ הזה. יש ענפים גדולים ועבים וחשובים, ויש ענפים קטנים. אבל עדיין כל ענף וענף הוא מושך חיות. ממי? ממה שדיברנו כאן, מה שמכונה בלשון חז"ל, נשמת משה משיח. כלומר, יש איזו נשמה כללית, שכל נשמות ישראל הם ענפים מהנשמה הזאת, והצדיק הזה, הנשמה הקדושה הזאת, היא בעצם ממנה אפשר למשוך את כל השפע הזה. מדוע? כפי שהוא מסביר באות ג', והוא אומר שהצדיק הוא כל הזמן מתפלל על ישראל. כל העבודה של הצדיקים הגדולים האלה זה כל הזמן למשוך שפע לעם ישראל. כמו שהוא אומר פה, למה צריך לדבר בתפילה? הרי הקדוש ברוך הוא שומע מחשבות. אלא הדיבור הוא כלי השפע. והדיבור של הצדיק, התפילה של הצדיק, היא תפילה מושלמת, היא כלי שפע מושלם, והוא כל הזמן, מה שהוא עושה, לכן יכול להמשיך השפע לישראל. כמו שחז"ל אומרים, מאמר חז"ל מאוד ידוע, שהיה צדיק גדול מהתנאים, רבי חנינה בן דוסה, והקדוש ברוך הוא היה אומר עליו, אומרים חז"ל, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, והוא די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, זה רעיון יסודי מאוד ביהדות, שכל הדור ניזון, כלומר מתפרנס, מקבל שפע בגשמיות, בזכות הצדיקים. חלק מהם גלויים וידועים, חלק מהם נסתרים, אבל זאת העבודה שלהם. במה הם צדיקים? הם צדיקים בזה שהם שומרים את הברית ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא. הם בקשר מושלם, אין שום ניתוקים אצלהם, והקשר הזה, הדבקות הזאת, מאפשרת להם להתפלל כל הזמן על עם ישראל ולהמשיך להם שפע. אז אם כן, פירשו בזה, יש את זה גם אצל הבן איש חי וגם אצל הבעל שם טוב, מה זה הכוונה כל העולם ניזון בשביל חנין הבני? בשביל, במובן הפשוט, כוונה בזכותו. זה הכוונה. כל העולם מקבל שפע בזכות חנין הבן דוסה, והוא מסתפק במועט, אוכל בשבוע קו חרובין. כן? האוכל הכי פשוט והכי פשוט. אבל הסבירו הבן איש חי והבעל שם טוב, בשביל זה גם שביל, צינור. כל העולם ניזון בשביל חנין הבני, בשביל של חנין הבני. בצינור הזה, כי לכל אדם ואדם יש איזה צינור, כן, דמיוני, מהשמיים אליו, ודרך הצינור הזה יורד כל השפע אם זה רוחני נפשי ואם זה גשמי כלכלי לצורך העניין. אבל הצינורות האלה חסומים, הצינורות האלה סתומים, ולכן כל העולם ניזון בשביל חנינא בני בצינור של הצדיק. ולכן כאשר אדם מתקשר בנקודת הצדיק ומחדש קשר עם אחת משלוש הנקודות, הנקודה השנייה, נקודת החבר, אומר רבי נחמן שלכל אחד מישראל יש נקודה, דבר יקר מה שאין בחברו. זה בעוד ד'. והוא מביא לי זה דוגמה מהגמרא, ולכן בני אדם צריכים להיות בקשר ביניהם. מבנה שכשבני אדם בקשר ביניהם, כל אחד מקבל מהנקודה שיש בחברו. כי בכל אחד מישראל יש נקודה מה שאין באף אדם אחר בעולם. הוא ייחודי בעניין הזה. עכשיו, ברוב המקרים, או בכל המקרים כמעט, לאדם אין מושג מה הנקודה, הדבר היקר שיש בו, שאין בחברו. הפוך, החברה ההישגית שאנחנו חיים בה, מלמדת את האדם כל הזמן להרגיש קטן מול אנשים אחרים. אם הוא מצליח לעשות משהו שבזה באותו רגע, באותה סיטואציה, הוא יוצא יותר טוב מאחרים, הוא ישר מתנפח ומקבל ביטחון עצמי, והוא, ניצחתי. ואם הוא עושה משהו ופתאום הוא רואה שמישהו עשה את הדבר הרבה יותר טוב ממנו, והרבה יותר זה, הוא מיד נופל בדעתו. וזאת נקודה מאוד מאוד יסודית, נגיד אותה בסוגריים, אצל רבי נחמן. בחיי מוהר"ן, שזה ספר שיחות ותיאורים שרבי נתן כתב על רבי נחמן, הוא מביא שם שיחה בעוד שין למתת, זה קל לזכור את זה, שלט, זה השלט של ברסלב. למה רבי נחמן החליט שלחסידות ברסלב יקראו ברסלב? הוא היה בעיר ברצלב. כל מי שהיה בברסלב יודע שעל השלט בכניסה כתוב ברצלב. זה השם המקורי של הגויים לא יודע איך לקרוא לזה, לכפר הזה. אבל היה נהוג בעם ישראל תמיד שהיו משנים את השמות. קרקוב נהייתה קרקה, קובנו נהייתה קובנה, וילנו נהייתה וילנה. שינו את השמות מכל מיני סיבות, לא ניכנס לזה. גם רבי נחמן שינה את השם. ואז הוא אמר, אנחנו נקרא בשם חסידי ברסלב. למה? יש פסוק בנביא יחזקאל מאוד ידוע, שהקדוש ברוך הוא אומר, זאת הנבואה של יחזקאל, מתאר את המצב שיהיה לעתיד לבוא, הוא אומר, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. חז"ל דורשים על זה כך, מה פירוש לב בשר? הם אומרים שיהיה כל אחד בוסר בחלקו של חברו. בוסר זה מילה בעברית שאנחנו לא משתמשים בה. פירוש המילה בוסר זה כמו בוסר. משהו מאוס. שיהיה כל אחד מואס בחלקו של חברו. כלומר, הוא לא רוצה את החלק של חברו. הוא מסתפק בחלק של עצמו. זה מה שחז"ל אמרו. והם עשו לב בשר, אל תקרא בשר, אלא בוסר, בסמך. לב, בוסר, בסמך, זה אותיות המילה ברסלב. ועל זה אמר רבי נחמן, לעתיד לבוא כל העולם יהיו חסידי ברסלב. עכשיו יש הרבה תועמלנים מחסידות ברסלב שמשתמשים במשפט הזה, שכאילו אוטוטו כולם מצטרפים למועדון. אבל זאת לא הכוונה בכלל של רבי נחמן שם בשיחה. הוא מתכוון להגיד שלעתיד לבוא, כשתתקיים הנבואה, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, כלומר שכל האנשים בעולם יגיעו למדרגה הרוחנית העליונה הזאת, שהם לא מתעניינים בכלל בחלק של החבר, לא, אז אין קנאה ואין שנאה, והאדם ממלא את עצמו מעצמו, והוא לא כל הזמן תלוי, הייתי כן יותר טוב מהאחרים או פחות טוב מהאחרים, כי האדם כל הזמן משווה את עצמו לאנשים אחרים, כן? ובכלל הוא חי מהתשומת לב של אנשים אחרים. כשאדם יוצא מהבית ומסתכל בראי, אז אם נשאל את עצמנו, למה אני מסתכל בריא? הוא אומר, אני רוצה לראות איך אני נראה. טבעי, נורמלי. אבל הסיבה האמיתית היא שאתה לא רוצה לראות איך אתה נראה, אתה רוצה לראות איך אחרים יראו אותך. זה כל הסיבה. ואם אדם הולך ברחוב, אתם יודעים, יש חוק בלתי כתוב, בן אדם הולכים ברחוב סוען, אנשים מסתכלים אחד על השני, נכון? יש איזה חוק מיסטי, שכולם יודעים אותו, מה משך הזמן הלגיטימי שאדם אחד יסתכל על השני ברחוב, אנשים זרים. זה משהו שנייה, לא יותר. עכשיו, אם אתה הולך ברחוב ופתאום מישהו מסתכל עליך 5 שניות רוצים, אתה אומר, עזוב, הוא גנוב. מה זה הדבר הזה? תוקע בי עיניים באמצע הרחוב? אבל אם פתאום יש עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד שעוברים על החוק ומסתכלים עליך יותר מדי זמן, אתה מתחיל להבין שמשהו לא בסדר אצלך. ואז האדם נכנס לפאניקה, כי הוא כל הזמן במוניטור על העניין הזה, איך אנשים מסתכלים עליי, איך הם, מה הם חושבים עליי והכל. ואז הוא מתחיל לחפש, אולי לא כפתרתי את החולצה נכון, אולי יש לי איזה לכלוך על המצח, משהו, כי משהו פה לא הגיוני. והאדם יכול להיכנס לפאניקה מזה, מה אנשים אחרים חושבים עליי, מה הם אומרים עליי. ברגע שאנשים מגיעים למדרגה של לב בוסר, שהוא בעצם אדם פנימי ולא אדם חיצוני, הוא יש לו את עצמו והוא שמח בחלקו, במובן הכי רוחני של העניין, אומר רבי נחמן, לעתיד לבוא, תתקיים הנבואה של הנביא, ואז כל העולם יהיו חסידי ברסלב. מה הכוונה? הם יהיו אנשים שיגיעו למדרגה של לב בוסר. כאשר שני אנשים באים ביניהם לקבל ולא לתת או לנצח או להתנצח, מה שאנחנו רגילים בוויכוחים, רוב ככל הוויכוחים שיש בעולם, מתוכניות בטלוויזיה ועד לוויכוחים של בני אדם פרטיים, זה בעצם סוג של מלחמה, זה סוג של קרב אגרוף, כן? מי ינצח, מי יצא יותר צודק. ואין לאדם הרבה הרגשות יותר נעימות ומתוקות שכאשר הוא עשה ויכוח ויצא שהוא צדק. עכשיו, זה לא בגלל שכל כך אוהב את הצדק. כי כשבן אדם צודק, נגיד בן אדם רואה חדשות וחוזה לעצמו איזה תחזית פוליטית מה הולך להיות, ופתאום עובר זמן והתברר שהוא צדק. אז אם הוא רק אוהב את הצדק, אז בסדר, הוא שמח לעצמו שהוא היה צודק. אבל זה לא ככה. הוא מיד אומר לכל מי שרק מוכן לשמוע, אני ידעתי, אני אמרתי את זה, תדע לך. כי הוא צריך את האישור מאחרים. הוא יודע כבר שהוא צודק, אבל הוא חייב את תשומת לב מאחרים. ממילא יוצא שכל היחסים בין בני אדם, כל מפגש בין בני אדם, ברגע שאין פה מהלך אמיתי, רוחני, של תיקון המידות ברוח שאנחנו מדברים בה, יוצא מצב שזה או מאבק או מלחמה, או מצב שהאדם מחפש אישורים בשני על עצמו. בעצם זה תמיד נשאר אגואיסטיות, כן? גם כשהוא בא להתייעץ עם מישהו. בא להתייעץ עם מישהו, מתחיל לספר לו את כל הסיפור, ואז הוא אומר, אז מה אתה אומר? מה נראה לך שאני צריך לעשות? זה לא בגלל שהוא עכשיו בא באמת לקבל מהשני. הוא מרוכז אך ורק בעצמו. אבל ברגע שהאדם מתחיל, עוד פעם, לא באופן טוטלי להגיע למדרגה הזאת, זה מדרגה נשגבת של יחידי סגולה. ברגע שהאדם זוכה לרגעים של לב בוסר, לרגעים שבהם הוא עם עצמו, אז הוא בכלל מסוגל לקבל את הנקודה של השני. והמפגש הזה של האהבה, של הנקודה של החבר, זה מצב שאני בא עכשיו לקבל את הנקודה של השני. אני לא חשוב פה עכשיו. אני והנקודה שלי והצרות שלי והבעיות שלי, זה לא העניין עכשיו. זה בכלל לא קיים על הפרק. אני בא לקבל מהנקודה דבר יקר שיש בחברי. עוד פעם, אהבה. אמרנו, אהבה עם הצדיק, קשר עם הצדיק, לקבל ממנו שפע וחוכמה והדרכה ותורה. נקודת החבר, לקבל מהחבר את הנקודה המיוחדת, היקרה, שיש בו ואין בי. וממילא, כמובן, הוא צריך להיות באותו מצב, כי גם בי יש נקודה דבר יקר שאין בשום אדם בעולם. אבל צריך להבין את זה, שאנחנו רוב הזמן רק משווים את עצמנו לאחרים. אז ברגע שאני מצליח או מנצח או גובר על מישהו, או משיג איזה הישג, ואני מקבל על זה כבוד ואנשים מחמיאים לי, אז באותו רגע אני מרגיש את עצמי. אבל אתה לא מרגיש עכשיו את עצמך, אתה מרגיש את הגאווה של עצמך. את אתה מרגיש את התלות שלך באחרים, כן? וכל אדם שאי פעם מחאו לו כפיים יודע איזה ניסיון אדיר זה. רבי נחמן כותב באחת התורות שלו, הוא אומר, מן הנמנע שישבחו אדם ולא תהיה לו גאווה. זה מן הנמנע, פשוט. ואז ממילא כל הזמן, כשאני בא ועושה משהו ומקבל על זה מחיאות כפיים, אז בעצם אני עכשיו לא מרגיש את עצמי, אני מרגיש את הגאווה שלי, אני מרגיש עכשיו את התלות שלי באנשים אחרים, והתלות היום, עכשיו, ברגע הזה, התלות הזאת באה על סיפוקה. אז מה אני מרגיש עכשיו? תלות מסופקת. ולפעמים יש לי תלות באחרים, ואני לא מקבל מחיאות כפיים, הפוך, אני מקבל על הראש, אני מקבל ביקורת, אני גמור. ואלה כמובן תכונות אנושיות פשוטות. רבי נחמן אומר, אתה צריך להבין ולהפנים, וזה רק על ידי לימוד ותפילה, וכל פעם לחזור מחדש, שכחתי שבועיים, נזכר עוד פעם, שכחתי שנתיים, נזכר עוד פעם. יש בך נקודה, דבר יקר, מה שאין בחברך, בלי שום תלות באנשים אחרים. והנקודה הזאת, יש בה מספיק חיים ושפע וטוב וחסד וחוכמה וכל המילים הטובות, בשביל שאתה תהיה עם עצמך כל הזמן. אתה לא צריך תלות באף אדם אחר בעולם. לגלות את הנקודה שבעצמי. לגלות את הנקודה שאומר רבי נחמן בעוד דלת, וכל אחד ואחד מישראל, יש בו בחינת צדיק מושל. ממש יש בך בחינה של צדיק עם ממשלה. והוא אומר שהוא בחינת מלוא פום, שבאות הקודמת הוא הסביר שמלוא פום פירוש פה מלא. פה מלא בשפע. שהכוונה היא לאות בניקוד שאנחנו קוראים לה שורוק, שבימים קדמונים קראו לזה מלוא פום. השלוש נקודות האלה, נקודת הצדיק, התקשרות בנקודת הצדיק, התקשרות בנקודת החבר, על ידי דיבור עם החבר, ולקבל מהנקודה שלו. והנקודה השלישית, הנקודה שרבי נחמן קורא לה בסוף התורה, מיני יובי, כלומר, בינו לבין עצמו, שהיא באה על ידי דיבור בינו לבין קונו, כלומר, הוא עושה התבודדות, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, על ידי שהאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא בינו לבין קונו, הוא מתחיל לחשוף, לגלות, להתמלא מהנקודה שבעצמו. ומי שלא עשה אף פעם התבודדות, הוא לא יודע על מה מדובר. ומי שכן עשה התבודדות, אז הוא חטף כמה דקות כאלה. ויכול להיות שבמשך 20 שנה של התבודדות, היו לו רק 5 דקות כאלה. אבל זה 5 דקות שהם ניצחון אדיר. בוודאי ובוודאי שאם אדם עושה התבודדות כמו שצריך, הוא יכול לזכות להרבה יותר מ-5 דקות. אלה 3 הנקודות. לחדש את הקשר. רבי נחמן מסביר שהכל פה הולך על האות, על הניקוד הזה שאנחנו קוראים לו שורוק, שזה וו עם נקודה באמצע. זה נקרא מלוא פום. הנקודה הזאת היא יוד. יש פה וו ויוד. כל התורה הזאת מדברת על הוו ועל היוד. והוא מסביר את זה באות וו. הוא אומר, יש בחינת מלוא פום, כלומר וו עם נקודה באמצע, יש בכללות ובפרטות. כי 10 הדיברות עם הלוחות הוא בחינת מלוא פום, שהוא יוד, והלוחות הם וו. יוד זה 10, 10 הדיברות, זאת הנקודה. הלוחות הם וו, חז"ל אמרו שאורכם 6 ורוחבם 6, זה בחינת וו. החיבור של 10 הדיברות עם הלוחות. זה דבר אחד שום. דבר שני, והתורה עם העולם היא גם כן יוד וו. כי התורה היא יוד, והעולם הוא וו. והצדיק עם ישראל הם גם כן יוד וו, כי צדיק הוא יוד, וישראל הם מבחינת וו. הוא מביא פה להכל סמכתאות וכו', דילגתי על זה. יש פה את הוו ואת היוד. צריך לחבר את הוו ואת היוד. ברגע שהנקודה של השורוק, של המלוא פום, שהיא יוד, היא מתנתקת מהוו, זה הופך להיות דבר חסר משמעות. נכון? שאם אנחנו ניקח את המילה לוח, כן? זה למד ושורוק וחטא. עכשיו, אם אנחנו נוציא את הנקודה, אז המילה הופכת להיות חסרת משמעות, כי הוו הזה הוא לא במקום פה. הוא לא במקום שלו. הלב, הפה זה היוד. הוו זה הלב. וזה רבי נחמן מביא פה את הפסוק מתהילים מזמור ממתת, פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות. החיבור של הפה ועם הלב מביא חוכמה ובינה. אז קודם נבין מה זה חוכמה ומה זה בינה. חוכמה פירושו, כפי שגדולי ישראל כותבים, חוכמה זה אותיות שתי המילים כוח מה, כלומר המהות הפוטנציאלית, כמו להוציא דבר מכוח אל הפועל, כן? כוח מה זה הפוטנציאל של המהות, ואצלנו אלה המחשבות שבאות לאדם מעצמן. זה נקרא חוכמה, היא יותר גבוהה מהבינה. הבינה היא יודעת לבנות מהרהורי החוכמה דברים למעשה. זה נקרא מבין דבר מתוך דבר, הסקת מסקנות. מה שהמלבים מפרש שם על הפסוק הזה, ההיקש ההגיוני, ההגות, ההיגיון, אלה מחשבות החוכמה. הבינה עושה לזה היקש ומביאה משהו למעשה. אדם שיש לו רק חוכמה, זה מה שהיום קוראים שהכל אצלו זה בתיאוריה. זאת אומרת, הוא לא מבצע למעשה שום דבר. צריך שיהיה חיבור של חוכמה ובינה. אז עכשיו שאנחנו יודעים שיש חוכמה ובינה, ואנחנו יודעים שהחוכמה יותר גבוהה מהבינה, היא המקור של הבינה. וכפי שכתוב בספרי קבלה, החוכמה נקראת הנביאה, המקור, הבינה נקראת הנחל. יש מעיין ויש נחל. המעיין זה הנביאה של המים. הנחל זה כבר שהמים מתחילים לזרום ואפשר להשתמש בה. ומי שפעם היה באיזה טיול במעיין והגיע למקור של המעיין בסלע, כן? אתה מגיע למקום, מהסלע יוצא זרזיף דק מאוד של מים. והוא מתחיל לזרום לו. אחרי כמה מטרים או קילומטרים זה נהיה פתאום נחל רחב וגדול עם זרימה עצומה. כך זה גם החוכמה. בלי המקור אין כלום, אין מים. אבל במקור עצמו אי אפשר להשתמש. צריך שתהיה בינה. צריך שזה יהפוך לנחל כדי שתוכל להשתמש בה. אז אם כן, החוכמה יותר גבוהה מהבינה. עכשיו נשאלת השאלה, מה הכוונה פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות. הפה, לכאורה, נראה לנו שהוא פחות חשוב מהלב, כן? הלב יותר חשוב מהפה, זה ברור. פי ידבר חוכמות, מסבירים לנו חכמי הסוד, לפה יש קשר עם החוכמה, והוא צריך לייצר קשר עם הלב. פירוש למעשה מאוד פשוט. כל אחד מאיתנו יודע המון דברים, והוא יכול להסביר דברים, אבל מעטים הדברים שהוא גם מרגיש אותם בלב, כן? באדם יכול להבין דברים בשכל, החוכמה שולחת לו דיבורים לפה, אבל הוא צריך לקשר את זה עם הלב. וזאת עבודה קשה. זה לא סתם עבודה, זה העבודה בהי הידיעה, הכותרת של כל היהדות. ככה כתוב בתורה, משה רבנו אומר לעם ישראל, וכי תאמרו בשמיים היא, לא בשמיים היא, וכי תאמרו מעבר לים היא, לא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אם אתה תחבר את הפה ועם הלב, יצא מזה המעשה. אבל צריך לחבר את הפה עם הלב, וזאת מדרגה גבוהה. רבי נחמן מביא את זה פה בסוף התורה, תכף נקרא את זה. כפי כן ליבי, ככה רש"י מפרש יוסף אומר לאחיו, כפי כן ליבי. וחז"ל נותנים דוגמה על אחד מהתנאים, רב ספרה, שהוא היה מיוחד במינו בעניין הזה, שגם מה שהוא חשב בלב, הוא תמיד, אם הוא אמר משהו בפה, הוא היה מחליט אותו בלב, בענייני כספים, לדוגמה. כן? בא אדם, שואל כמה זה עולה? אז הוא לא עונה לו. אז הוא אומר לו, 50 זה בסדר? הוא לא עונה לו. הוא אומר, אני אתן לך 100. ואז הוא פתאום שומע, מה? אתה רוצה לקנות את זה? כן, אין בעיה. כן? רב ספרה היה המוכר. כן? אמר לו, לא, אני אמרתי בהתחלה 50, אתה לא שמעת, זה המחיר. כפי כן ליבי, אדם ישר, אדם אמיתי. ומי שמתחיל לעבוד את העבודה הזאת, זה קשה מאוד. בגלל שבכל היחסים היום בין אנשים, קראתי לא מזמן מאמר שה-CIA עשה מחקר על שקר. פיתחו תורה שלמה איך לקלוט שקרנים בחקירות. אז יש שם איזה מומחית גדולה מאוד, שהיא עבדה 25 שנה ב-CIA רק להגדיר את כל הקשר של אנשים עם שקרים. וכאילו לפתח איזשהו תהליך איך אפשר לזהות שקרן. ולפי המחקר של ה-CIA, כל אדם משקר בממוצע 10 פעמים ביום. אז עכשיו מיד מרגיעים, כל אחד אומר, מה פתאום? אני שיקרתי היום 10 פעמים? לא שיקרתי 10 פעמים. זה לא נכון. הם מתכוונים לכל סוג של שקר, גם אם אתה אומר לא אמת, רק מפני שלא נעים לך, או כל מיני דברים כאלה. אתה לא אומר אמת, כן? אלא אנחנו התרגלנו למרוח. אפילו שבאמת אין לי כוונה עכשיו לשקר לאדם, או מתוך איזה כוונת זדון, אבל אני לא אומר את האמת מפני שלא נעים, ועזוב, ואין לי כוח, אז אני מורח. עכשיו, אנחנו מתרגלים לזה, נהיים מעולפים בלא להגיד אמת, ואז, אבל הרי הדבר הראשון שכל אדם בעולם יגיד לך שהכי חשוב זה להיות בן אדם אמיתי, נכון? ואז יום אחד, במקום רק לדבר על זה, הוא מחליט להיות אמיתי. איך? שהוא שומר על עצמו מהבוקר עד הערב, שהוא רק אומר אמת. עכשיו, אם האמת הזאת עלולה לפגוע במישהו, אז ודאי שלא יגיד אותה. אבל אמת עצמו לשתוק במקום למרוח. זאת אומרת, לא הוצאתי מהפה דבר שהוא לא אמיתי. זה שלב ראשון. כשאני מתרגל להיות בן אדם אמיתי, אני יכול להתחיל לקשר את הלב עם הפה. והחיבור של הלב עם הפה, זאת העבודה. זהו, כי קרוב אליך הדבר מאוד. איזה דבר? התורה, קיום התורה, ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. כי קרוב, הוא לא סתם קרוב. הוא קרוב אליך. הוא לא סתם קרוב אליך, הוא קרוב אליך מאוד. וואו, איך? בפיך ובלבבך. תחבר את הפה עם הלב, לעשותו. אז פתאום הכל יהיה פרקטי, הכל יהיה בשטח מבוצע. עיקר העניין זה לחבר את הפה ואת הלב. וברגע שיש ניתוק בין הוו ליוד, שהפה זה היוד, כי הוא ממשיך ללב את החוכמה שהפה דיבר, ואז החוכמה הופכת להיות חוכמת לב. בהקמת המשכן, התורה חוזרת כמה פעמים על הביטוי הזה. כן? יש מושג של חוכמת לב. כפי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. ככה אומר הפסוק. מקשים כל המפרשים, וחז"ל אומרים את זה גם, מה זה בלב כל חכם לב נתתי חוכמה? אם הוא כבר חכם לב, אז למה צריך לתת לו בחוכמה? כבר יש לו חוכמה, נכון? בלב כל חכם לב, נתתי חוכמה. זאת אומרת, הוא כבר חכם לב, אז לא צריך לתת לו חוכמה. מה הרעיון? ומה יעשו אלה שהם לא חכמי לב? זהו, אין להם סיכוי. הם לא יכולים לעולם לקבל חוכמה. אלא מסבירים, המפרשים, ולא נרחיב בזה יותר מדי עכשיו, שבלב יש את נקודת החוכמה אצל כל אדם. ועכשיו הוא צריך לחבר אותה עם הפה. בלב כל חכם לב נתתי חוכמה, חייבת להיות נקודת החוכמה הראשונית, שהוא ידע מה נכון ומה לא נכון, מה אני צריך, מה אני לא צריך. כל אחד מאיתנו, הלב שלו יודע בדיוק מה הוא צריך. או נגיד אחרת, הוא יודע מה חסר לו. וזה, אף אחד לא צריך לספר לי מה חסר לי. בשביל מה זה בא? בשביל לעשות לי כאב לב? בשביל לעשות לי אכזבות ותסכולים בחיים? שכל הזמן אני רק יודע כמה חסר לי בכל תחום אפשרי שרק אפשר להעלות על הדעת, אני חסר. לא, זאת התחלה לצורך עבודה בפועל, להתחיל למלא את החיסרון. אבל את חוכמת הלב, לדעת מה חסר לי, זה בא טבעי. אני לא צריך לעבור על זה שום סדנה, שיספרו לי מה חסר לי. אני יודע טוב מאוד מה חסר לי. רק אני צריך עכשיו שילמדו אותי איך אני מחבר את הפה עם הלב, שיהיה לי מצב שבלב כל חכם לב נתתי חוכמה. חוכמה כזאת שתתקשר, כי הלב זה הבינה. אז ממילא יוצא פה מצב שכל העבודה של תורה על המדלת, רבי נחמן מדבר פה לחבר בחזרה את היוד עם הוו. במזמור, במזמור במתת כתוב שם ככה, פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות. פסוק אחד או שניים אחר כך, דוד המלך אומר, אתה למשל אוזני, אפתח בכינור חידתי. אתה למשל אוזני. המשל הוא התלבשות של החוכמה. אתה למשל אוזני, אני צריך להיות קשוב. אבל יש משהו שאני צריך לעשות. אפתח בכינור חידתי. זה פסוק קצת חידתי, הפסוק הזה. מה זה אפתח בכינור חידתי? מסבירים המפרשים, הבנת הדבר תלויה בניגון. ככה אנחנו מדברים. בכתב המציאו את סימני הפיסוק. סימני הפיסוק זה מעין תווים של המשפט. כאשר אתה קורא טקסט לא מנוקד ולא מפוסק, אתה לא מוצא את הידיים ואת הרגליים. זה כמו שאדם בא ללמוד גמרא פעם ראשונה. כן? בפעמים הראשונות, אם זה לוקח שנה. אתה מסתכל בדף גמרא, התלמוד הבבלי מודפס בעם ישראל לא מפוסק. רק אחת כמה פסקאות, יש איזה שתי נקודות שאומרות כאן נגמר עניין. לפעמים זה יכול להיות כמה דפים בלי השתי נקודות האלה. כשהבן אדם מסתכל, הוא לא יודע איך להתחיל לקרוא את זה בכלל. עכשיו, ספר התורה שלנו הוא לא מפוסק. הטעמים זה הפיסוק. אם לא היינו יודעים את הניגון של הטעמים, לא היינו מבינים שום דבר. הרמב״ם נותן לזה דוגמה נפלאה. הוא אומר, בלי הטעמים, שהם התורה שבעל פה שלנו, הניגון, איך לקרוא את המשפט, אומר הרמב״ם, אדם היה יכול להוציא מהתורה מצווה, ועבדתם אלוהים אחרים. זה כתוב מפורש בקריאת שמע. זה הדוגמה שהרמב״ם נותן. כתוב לפני זה, ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם, ועבדתם אלוהים אחרים. ככה כתוב בקריאת שמע. אבל אם בן אדם שם את הנקודות במקום הלא נכון, כן? הוא אומר ככה, ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם, נקודה. תיזהרו מזה. ועכשיו, הנה יש ציווי בתורה, ועבדתם אלוהים אחרים, מצווה חדשה מהתורה, חס ושלום. הרמב״ם אומר, זאת התורה שבעל פה שלנו, כי ספר התורה הוא לא מנוסק, לא מפוסק, הוא לא מנוקד. אתה חייב תורה שבעל פה לדעת איך לקרוא. גם כשאני עכשיו מדבר איתכם, האמצעי היחידי שאתם בכלל יכולים להבין מה אני אומר, זה רק על ידי הניגון שאני משתמש בו בקול שלי. ואז מבינים איפה יש נקודה, איפה יש פסיק, איפה סימן שאלה, איפה סימן קריאה, וכן הלאה. אחרת אם בן אדם יושב ומקריא טקסט באופן מונוטוני, בלי שום ניגון, אתה לא מבין מה הוא רוצה, אתה לא מבין מה הוא אומר. וזה בעומק העניין, הניגון נותן משמעות לדברים. לכן אומר דוד המלך שם, אפתח בכינור חידתי. ניתן ניגון לחידה, נדע מה פתרון החידה. וזה פי ידבר חוכמות, והגות ליבי תבונות, הפה ימסור ללב את החוכמה, ואז מה יצא? אתה למשל אוזני, הבינה, ספירת הבינה שהיא כנגד הלב, היא כנגד השמיעה, כן? ואז ממילא יוצא, אתה למשל אוזני, עכשיו אני פתאום יכול להתחיל להקשיב למשל לחוכמה, ואז אפתח בכינור חידתי, אני אבין את כל הפתרון, איך אני אקבל את הניגון של העניין. החיבור הזה של הוו עם היוד הוא הנושא פה. ורבי נחמן רומז פה המון המון דברים. התורה הזאת היא לשון רבי נחמן, לא רבי נתן כתב אותה, אלא הוא פשוט מעתיק ממה שרבי נחמן כתב לעצמו. זה מיעוט התורות בליקוטי מוהר"ן ככה. ובכל התורות שרבי נחמן כתב ונתן לרבי נתן והם נתפסו לנו בספר ליקוטי מוהר"ן, הם מאוד מאוד בראשי פרקים, הם מאוד מאוד מצומצמות, הם מאוד מאוד רק רמזים. הוא לא רבי נתן, שהוא הסביר דבר, אז הוא יכול להסביר אותו על 20 דף בליקוטי הלכות, כתב ספר שמונה כרכים, 2600 דפים, כתב הכל. רבי נחמן כתב הכל בקיצור נמרץ וברמזים. לכן צריך מאוד מאוד להעמיק, כי כל מקום שהוא מביא איזה פסוק, או משהו מהקבלה, או משהו מחזל, בגמרא, לכל דבר יש סיבה ויש עניין. הגענו לאות ח'. אות ח' היא בעצם סיכום התורה. אומר רבי נחמן, נמצא שצריך כל אחד לדבר בינו לבין קונו, כדי שיעיר בחינת נקודה, בחינת פי ידבר חוכמות, להוו שהוא בחינת והגות ליבי תבונות. ועל ידי זה נתבטל אורלת ליבו, היינו חרפות, היינו אהבות רעות. בעוד זין רבי נחמן הסביר שכל המושג של האורלה, שבתורה חוזר כמה פעמים הביטוי אורלת לב, ומלתם את אורלת לבבכם, מה פירוש המילה אורלה? פירוש המילה אורלה הוא איתום חסימה. זה נקרא, ולכן אומלתם את אורלת לבבכם, פירוש, תסירו מעל הלב שלכם את האטימה והחסימה. וכפי שהוא מביא, ליבי סחרחר, אומר רש"י, מוקף יגון. זאת הבעיה של הלב, סחרחר זה מלשון סחור סחור, מוקף. כן? מסביב. עיקר הבעיה של הלב, וזאת שבירת הלב, שמפני שהוא שקוע באהבות רעות, שהן נקראות חרפות, זה גם האורלה שיש לו על הלב, ואז אין לו קשר עם היוד, אין לו קשר בין הפה והלב. הפה שמדבר חוכמות, מנותק מהגות הלב ותבונתו. ואז יוצא מצב, שבפה הוא אולי יכול להסביר ולדבר, והוא יודע הרבה, אבל זה לא מחובר לו עם הלב, וברגע שזה לא מחובר לו עם הלב, לא יוצא מזאת תבונה מה צריך לעשות. וזה עיקר הנקודה פה. אז אורלת הלב זה חרפות, זה אהבות רעות. אז כל אדם צריך לדבר בינו לבין קונו, כדי להאיר את הנקודה שיש בפה אל הלב שלו. זה התבודדות, זה הנקודה בין האדם לעצמו. וגם, עכשיו רבי נחמן אומר את הנקודה השנייה, וגם צריך כל אדם לדבר עם חברו ביראת שמיים, כדי לקבל התעוררות בליבו מהנקודה שיש בחברו יותר ממנו. כמו שכתוב, מקבלים דין מן דין, שזה תרגום של הפסוק, וקרא זה אל זה, שהנביא מתאר שהמלאכים קוראים זה לזה, התרגום בארמית הוא מקבלים דין מן דין, דין בארמית זה זה. ומקבלים זה מזה. ואז יש פה שאלה עצומה, כפי שדיברנו על זה באחת השיחות הקודמות. בפסוק כתוב, וקרא זה אל זה, הוא מתרגם, הוא מקבלים זה מזה. זה ההפך, נכון? הפסוק מתאר מצב שאדם אחד מדבר אל השני. בפסוק כתוב, מקשיב מהשני. מקבלים זה מזה. יש פה שני מלאכים. וקרא זה אל זה, כתוב בתנך. וקרא זה אל זה. כלומר, הראשון מדבר עם השני. בתרגום המתרגם הוא מקבלים זה מזה. כלומר, השני שומע מהראשון. למה העניין הזה? בגלל שאצל המלאכים זה באמת נעשה בעת ובעונה אחת. מה שהוא קורא, הוא גם מקבל מהשני את הדיבור שלו. זה שני מלאכים מדברים בבת אחת. אבל זה מלאכים. אין להם יצר הרע כמונו. לנו קשה מאוד. אם אדם מתחיל לברר לעצמו כמה שיחות הוא באמת מייצר עם בני האדם באופן כזה שהוא לא רק אומר אלא הוא גם מקבל, זה לא קורה הרבה, כי זה שני אנשים שרוצים לקבל, לתת. לא רק במובן, כמו שאמרתי קודם, זה לא לתת, הכוונה רק אני רוצה לדבר ואני לא נותן לשני לדבר. יכול להיות שאני אדם יותר שתקן מטבעי, ואני נותן לשני לדבר, והוא לא צריך להגיד לי, תן לי לגמור, תן לי לסיים, וזה. שומע אותו. עיקר העניין הוא האם אני בא לקבל מהנקודה שלו, או שאני כאן רק בשביל עצמי, כמו שאמרנו קודם, התלות, החיפוש תשומת לב אצל השני. גם כשהוא מדבר, אני כל הזמן מסתכל בזה, מה זה אומר לי, ואיפה זה משרת אותי, וכולו וכולו. אני לא בא באהבה גמורה לאדם השני, אני בא לקבל מהנקודה שלך. אני עכשיו כלי. זה הכל. כלי. וכמובן שזאת עבודה. אומר רבי נחמן, כשאתה מדבר עם קונך, הלב שלך מקבל מהדיבור של עצמך. כשאתה מדבר עם חבר שלך, הלב שלך מקבל מהנקודת דיבור של החבר שלך. כי בזה הבחינה שיש בחברו יותר ממנו, זאת הבחינה הוא בחינת נקודה. ושם בנקודה הזאת שורה האהבה הנקרא כהן. רבי נחמן דיבר קודם, באות הקודמת, על מלכי צדק, מלך שלם, והוא כהן לאל עליון. התורה הזאת מדברת על כהונה, כפי שנראה מיד בסיכום. כהן זה בחינת אהבה. שם בנקודה הזאת שורה האהבה נקרא כהן. עכשיו, ומכאן לקחתי את מה שאמרתי קודם, וכאן צריך להדגיש את זה יותר. מה זה נקרא להתקשר בצדיק? או לדבר עם הצדיק, או ללמוד את ספריו? לקבל ממנו את הנקודה ששם שורה האהבה. זה הנושא של התורה הזו, אהבה. עם החבר, אותו דבר. בנקודה הזאת שם שיש לחבר, שם שורה האהבה. וממילא הבנתי גם על עצמי. שהנקודה שאני צריך לחבר אותה לליבי דרך הדיבור שלי שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בנקודה הזאת שורה האהבה. עכשיו, מה הדבר שהכי חסר היום לבני האדם, מכל עם, מכל התרבויות? עיקר מה שחסר לכולנו זה האהבה. כמו שכולנו יודעים, סדנאות חיבוקים זה דבר נפלא, אולי אפשר לאסוף את זה אחרי הסדנאות נשימות. אנשים רוצים חיבוק. זה מה שאנשים רוצים. ועשו על זה מחקרים, והתברר שברגע שאתה מחבק מישהו, יש במוח את הפרשות החומרים שממונים על השמחה ועל הסיפוק ועל העונג. כן? תבררו על זה, זה דבר מאוד מאוד מעניין. ברגע שאדם מקבל חיבוק, ברגע שאדם מקבל אהבה, תמרים אותו. כולנו יודעים את זה בחינוך, כן? הדרך לחנך ילדים זה באהבה. כי כשאתה נותן לילד אהבה, אז הוא פתוח לקבל ממך, ויש לו את האמון בעצמו וכולו וכולו. אבל ברגע, אחר חז"ל אמרו, לא הקפדן מלמד. מי שקפדן, מי שלא נותן אהבה, מי שנותן רק הקפדה ומשמעת, וזה כל מה שהוא נותן, כי משמעת זה מאוד חשוב בחינוך ובכלל. ברגע שכל מה שהוא נותן זה רק קפדנות ומשמעת, אין שם אהבה, אז לא הקפדן מלמד, אתה לא מתאים למקצוע. אבל ברגע שיש מורה, בכל תחום שהוא מקרין לתלמידים אהבה, הם נפתחים כלפיו לגמרי, כן? וזה כל הנקודה. מה שחסר לאנשים זה אהבה. ולכן, כאשר אין לאדם אהבה עם עצמו, זה נקודת עצמו, אין לו אהבה. מה שאנחנו קוראים היום אהבת העצמי, זה פירוש התמכרות לתענוגות. זה לא נקרא אהבת העצמי, כן? לדוגמה, אני יודע שאני אוהב פיצות, אז כשאני קונה לעצמי פיצה, אז זה כאילו עכשיו אני אוהב את עצמי, אז אני קונה לעצמי פיצה. אז אולי זה באיזשהו לבל מסוים, אבל עיקר העניין הוא, שאני יודע לדוגמה כמה חסר לי אהבה. אני יודע כמה אני רוצה להיות בן אדם אמיתי. אז לכאורה מתוך אהבת עצמי אני צריך להיות שקוע מהבוקר עד הערב רק להביא לעצמי את שלוות הנפש, את הסיפוק, להיות אמיתי. אבל אנשים לא עושים את זה. אנשים מספקים את עצמם בעינוגים שהם רק מענייני העולם הזה נטו. אם הייתי אוהב את עצמי, ואני יודע כשאני משקר או שאני כועס, מה זה לא טוב לי עם עצמי? נורא והיום. אז אם הייתי אוהב את עצמי באמת, הייתי מקדיש את כל הזמן שלי ואת המשאבים שלי כדי לא להיות, כדי רק להגיד אמת ולא לחוס. אבל אני לא עושה את זה. לכן אני בכלל לא אוהב באמת את עצמי. אני אוהב את המישורים הכי נמוכים שלי, מה שאני מכור לכל מיני תענוגות והנאות, אז אני מספק אותם. אבל באמת אין לי פה אהבת עצמי באמת. למה אין לי אהבת עצמי באמת? כפי שרבי נחמן מדבר על זה בכמה וכמה תורות, אין לי אהבת עצמי כי אני לא מאמין בעצמי. אתמול נתתי שיעור באיזשהו מקום, ושם קראנו קטע פשוט מופלא מליקוטי ההלכות של רבי נתן בהלכות נחלות הלכה ד', והוא אומר שם שהדרך היחידה להגיע לתפילה שבאמת מתקבלת זה רק אם באמת לאדם יש אמונה. אבל אומר רבי נתן צריך שתי אמונות. אמונה אחת, להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מנהיג המציאות והוא יכול לשנות את הטבע עבורי, ולכן אני צריך להתפלל. הוא אומר שזה הענן, הוא אומר שם שיש בתורה ב', רבי נחמן אומר שהעננים מכסים על העיניים, והזוהר אומר שיש שני סוגי עננים, עשיו וישמעאל. מסביר רבי נתן, ותלמידו מסביר את זה יותר לעומק, מה רבי נחמן מתכוון פה? עשיו זה כנגד העניין הזה של הדין. כלומר, עזוב, אם לא תעשה, זה לא יהיה. תפילות, נחמד מאוד. תעשה רק עשייה. זה פירוש המילה עשיו. זה בא מהמילה עשייה. ישמעאל, הוא אומר, אלוהים גדול, אל תדאג, הוא מנהג את העולם מצוין, בחסד, לא צריך תפילות, רק חמדולה, מה שהשם רוצה, וזהו. אי אפשר להתערב לו. ולפי היהדות זה שקר גמור, כי הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לנסות להעביר את רוע הגזירה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיוב גמור, לפי הרמב״ם, מצווה מהתורה, פעם ביום, לדבר לפני הקדוש ברוך הוא דברי שבח, בקשה והודעה. צריך לבקש בקשות. אנחנו מצווים מהתורה לבקש מהקדוש ברוך הוא. מה זה לבקש? חסר לי. ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא שישנה את המציאות של החיסרון וייתן לי. כלומר, אני מבקש ממנו לשנות את המציאות. והרבה אנשים יש להם את המחשבה הזרה הזאת, כפי שאומר רבי נחמן, שני סוגי מחשבות זרות, שאדם הוא מתפלל, אבל יש לו מחשבה בלב, הוא אומר, תשמע, תפילות לא עוזרות, הנה, יש משהו שהתפללתי עליו, לא יודע, 10 שנים ולא קיבלתי אותו, אז הוא מזלזל בכוח התפילה, זה עשיו. ויש לו מחשבה אחרת, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יודע הכי טוב מה טוב לי, נכון? אז אם עכשיו הוא הכניס אותי באיזה מצב מסוים, אז ככה זה טוב, אז מה עכשיו אני מתחיל להתערב לו, תעשה לי, תשנה לי, תיתן לי? זאת הקליפה של ישמעאל, שזה שמו, ישמעאל, כן? שהוא כבר, הוא אומר, אשר האל כבר יודע הכל, הוא שמע הכל, אתה לא צריך חדש לו שום דבר. אומר רבי נתן, אלה שני הדברים שגורמים לזה שתפילות לא מתקבלות. ורבי נחמן כותב שם בתורה ב', שבתפילה יש שני עניינים, שבחו של מקום ובקשת צרכיו. אומר רבי נתן, כנגד העניין הזה של עשיו, אתה צריך להאמין באמונה שלמה בשם יתברך שהוא מנהיג את המציאות, הוא אדון על כל העולמות, וגם אם המציאות והטבע אומרים שעכשיו צריך להיות ככה, אפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא יכול לשנות את זה. אם יעלה ברצונו. זאת האמונה הראשונה, אמונה בשם. שבחו של מקום. אבל יש גם עניין של בקשת צרכה. והעניין הזה הוא שאתה חייב להאמין באמונה שלמה בעצמך. רבי נתן מעריך בזה שמה, אתה צריך להאמין אמונה שלמה בעצמך, שהתפילות שלך הן לא חוזרות ריקם. התפילות שלך חשובות. ואפילו אדם שרחוק לגמרי מכל וכל מהקדוש ברוך הוא, וממש מונח בעבירות וחטאים ומה שלא יהיה, עדיין התפילות שלו חשובות ביותר ויש להם כוח. ורבי נחמן עמד פעם, אמר פעם, נדמה לי שזה בשיחות הרן, אמר, אם האדם היה מאמין באמונה שלמה שכשהוא עומד ומתפלל, הקדוש ברוך הוא עומד עליו ושומע את תפילתו, הוא היה מתפלל אחרת לגמרי. כן? ופי שנפסק להלכה בשולחן ערוך, סימן צדיק ח', שזה הלכה, לא מוסר ולא חסידות. איך צריך להתפלל? בדרך רחמים ותחנונים, כרש המבקש בפתח. כי רש המבקש בפתח. אנחנו לא מכירים, אני מניח, את החוויה של הרש שעומד בפתח ומבקש לחם, כי אחרת הוא יגווע מרעב. אז נתנו על זה דוגמה אחרת מאוד טובה, ששואלים, איך צריך לכוון בתפילה? אומרים, כמו שאתה מתחנן לשוטר. אם הגעת להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שאתה מתחנן לשוטר, שלא ירשום לך דוח, כי זה 200 שקל, או זה נקודות, או משהו כזה, הבן אדם עכשיו מתפנה מכל ענייניו, הוא לא עונה לטלפונים, הוא לא מסתכל על שום דבר, הוא כרגע ממוקד, יש לו משימה, לקחת, לעשות מניפולציה על השוטר הזה, שאפילו שהוא באמת היה בלי חגורה, אבל שהשוטר יגיד לו, טוב, אתה יודע מה, הפעם אני מוותר לך, אבל פעם הבאה, כן, כן, תודה, תודה, תודה. אז עכשיו הבן אדם שהוא מתחנן לשוטר, זה נקרא כוונה, זה נקרא כרע שמבקש בפתח, כי אין, אני לא יכול עליו בשום צורה, אם הוא ירשום לי דוח, זה רק בידיו, אני חייב לשכנע אותו.
אז אני משכנע. זה גימטריה תפילה, בדיוק.
מה?
שוטר, זה גימטריה תפילה.
אה, כן? אז העניין הוא פה, שברגע שהאדם, משקיע את כל הכישרונות שלו, את כל הכישורים שלו, מחשבה, רגש, כושר דיבור, הכל. ככה מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא. כי רע שמבקש בפתח. כשאתה מתפלל ככה, זה אחרת לגמרי. זה בדיוק כמו שאחד יגיד לשוטר, כן? תשמע, מה אני אגיד לך? הדוח הזה לא בא לי בזמן. תעשה טובה, אל תעשה לי דוח, וממשיך לשחק בטלפון. או שהוא בא ומדבר אליו מכל הלב, ותשמע, ואני מדבר איתך מכל הלב, ומתחיל לספר לו סיפורים וטענות ותירוצים ושכנועים. זו תפילה. ככה מתפללים, כן? אומר רבי נתן, אם אתה לא תאמין בתפילות שלך, זה מזיק לתפילות שלך בדיוק כמו שמזיק אם אתה לא מאמין בהשם יתברך. זה שבן אדם לא מאמין בשם שהוא יכול לשנות המציאות, אז התפילה נהיית לא כל כך מובחרת, זה כל אחד מבין. אומר רבי נתן, יש לי חדשות בשבילך. אם אתה לא תתחיל להאמין בעצמך, תהיה מי שתהיה, שהתפילה שלך יכולה לפעול, אז אתה גם תתפלל חפיף. כי אתה אומר, אז מה, בחייך, בסדר, אני דתי, חז"ל אמרו להתפלל 3 פעמים ביום, כן, המפקד, אני נעמד, 3 פעמים ביום, אבל מה זה התפילות שלי כבר, בחייך? אומר רבי נתן, זה כפירה בנקודה של האמונה בעצמך, כן? שזאת נקודה מאוד מאוד עקרונית. וברגע שהאדם מתחיל להאמין בעצמו, הוא מתחיל לקבל מעצמו. זה מדבר בינו לבין קונו, על זה אנחנו מדברים פה. תפילה. תפילה זה לדבר בינו לבין קונו. אם אני לא מאמין שבחבר שלי יש משהו, אז אני, אין לי שום עניין לדבר איתו, ואם הוא מדבר איתו, זה אהלן, מה נשמע, ברוך השם, להתראות, יום טוב. אבל אם אני מרגיש שיש בו איזה נקודה, ששם שורה האהבה, אז אני אדבר איתו, אני אשמע אותו. אותו דבר, אם אני לא מאמין שבי יש נקודה, אז אני לא אדבר ביני לבין קוני. אני משאיר את הכל ליד המקרה, ואומר, מישהו אומר, תתפלל, השם יעזור. אומר, עזוב אותך, מה התפילות שלי, מה זה? אומר רבי נתן, תיזהר מאוד מהעניין הזה. אותו דבר, מי שלא חושב שבצדיק יש משהו, אז הוא לא יקבל מהנקודה של הצדיק. צריך פה אהבה גדולה, והכרה בזה שיש איזושהי אהבה שהיא חסרה לי. אהבה עם המורה, אהבה עם עצמי, אהבה עם החבר. והחסר הזה באהבה, זה החרפה והביזיון ששורה על ליבי, ואני מפצה את עצמי. במקום שיהיה לי אהבה עם הצדיקים, עם החברים ועם עצמי, אני מתחיל לאהוב פיצות ושקשוקה ושוקולד אגוזים וארטיקים. שזה אהבות מותרות, אבל הן רעות. רבי נחמן אומר פה אהבות רעות. אז כמובן שאנחנו יכולים ישר לקפוץ לאהבות האסורות. אבל גם האהבות הלא אסורות, לא כל שכן האסורות, אבל גם האהבות הלא אסורות זה האהבות שמנתקות אותי מהאהבה האמיתית, מהאהבה הקדושה, מהקשר האמיתי. יש איזה מעיין אדיר של אהבה בעולם, ואנחנו אולי שרים עליו, עושים עליו סרטים, כותבים עליו שירים, אבל כמה באמת מרגישים את זה? אנחנו יכולים לדעת. מפני שלכל אדם, לכל איש, לכל אישה, היו בוודאי רגעים רבים או מעטים, לא משנה, שבהם הלב שלהם נשטף באהבה בין איש לאישה. או שהורים זוכים לרגע הזה שהלב שלך נשטף מאהבה לילדים. ויש את הביטוי הזה, כן? לפעמים הילד, מה זה חמוד? הורים, הייתי אוכל אותך, איזה מותק. זה נקרא אהבה. אהבה זה לאכול, כן? הייתי אוכל אותך, זאת אומרת, אני רוצה להתמזג איתך לגמרי מרוב שאני אוהב אותך. כשאנחנו מרגישים רגעים נדירים כאלה, כלומר, יכולים להיות אצל אחד זה נדיר פעם בשנה, ואצל אחד זה נדיר כי זה רק פעם בחמש שעות, אבל זה נדיר. אדם לא כל היום הולך עם הרגשת האהבה ששוטפת ומאירה את נשמתו. אז אנחנו מבינים מה אנחנו מפספסים, כי זאת האהבה. כל פעם שאני עומד להתפלל, אני צריך להרגיש כזאת אהבה. זה נקרא לדבר ביני לבין קונים, הנקודה שלי. כל פעם שאני יושב לדבר עם חבר, אני צריך להיות שטוף באהבה, כי אנחנו עכשיו מקבלים הנקודה ששם שורה האהבה. ואותו דבר, כאשר אני לומד את תורת הצדיקים, אני צריך להיות שטוף באהבה עצומה, כי אני מתחבר עם הנקודה ששם שורה האהבה. כן? זאת העבודה פה, אומר רבי נחמן. ואז הוא אומר, בנקודה הזאת שורה אהבה נקרא כהן, והנקודה הזאת הוא בחינת צדיק לגבי חברו, והנקודה הזאת מאיר ללב חברו הנקרא וו. וכל הנקודות הללו, היינו הנקודה נקרא פי ידבר חוכמות, וגם הנקודה שיש בכל אחד מה שאין בחברו, כלומר גם הנקודה האישית של בינו לבין עצמו, גם הנקודה בינו לבין חברו, הם ענפים להצדיק. שהוא נקודה כלליות של כל ישראל, שהכל צריכים לקבל מתחילה מהצדיק, ואחר כך יקבלו דין מן דין, זה מזה, וכל אחד יקבל מיני ובי, כוונה ממנו ובעצמו, כלומר יקבל את הנקודה של עצמו. ועל ידי שלושה בחינות אלו נתבטל החרפות, היינו אורלת לב, היינו אהבות רעות. עכשיו רבי נחמן חוזר על רעיון שהוא אמר, בעוד זין, וזהו, על כל פשעים תכסה אהבה, כי שם שורה אהבה הקדושה. ורבי נחמן הסביר בעוד זין, מה זה על כל פשעים תכסה אהבה? שגם אם אדם אחד פגע בחברו, כל עוד יש ביניהם אהבה, אז מתעלמים מהכל. אבל ביום שהאהבה קורסת, פתאום מוציאים מהארון תיקים לפני 20 שנה, שני חברים, או בעל ואישה, כן? 20 שנה הכל היה בסדר, הלכה אהבה, יש נתק, ואז הוא אומר, כן, אתה זוכר, היה אז שעשית לי ככה וככה, אתה אומר לו, אחי, זה היה לפני 20 שנה, מה נזכרת עכשיו? הוא אומר, לא, עכשיו כל התיקים נפתחים, כי עד עכשיו על כל פשעים תכסה אהבה, וזו שיטה מצוינת, לפתור בעיות בבית, בין נשים לגברים, ההורים וילדים, כי אין בית בלי בעיות, ואין יחסים עם בן אנוש אחר שאין בו עליות וירידות. אז מה התרופה? להתחיל לחפש איזו שיטה ליחסים מושלמים? אין דבר כזה. כן? אין דבר כזה. ההוא שכתב את הספר גברים ממאדים, נשים מזה, הוא התגרש. ונראה לי יותר מפעם אחת. זה לא, אין יחסים מושלמים, גם מי שמדבר גבוהה גבוהה. השיטה זה על כל פשעים תכסה אהבה. להיות כל הזמן עסוקים בטיפוח האהבה, בשימור האהבה, וממילא זה יחסה על הפשעים. זה יחסה על הפגיעות ועל המצוקות ועל החוסר שביעות רצון לפעמים. כי תשמע, אני אוהב אותו. הילדים שלי עושים לפעמים דברים בבית, שאם זה הילד אחר, הייתי כבר מעמיד אותו בפינה שבוע רצוף. אבל זה הילדים שלי. אז הכל פשעים תכסה אהבה, ומעבירים, מבטרים, מדלגים, כן? זה הכל פשעים תכסה אהבה. למה? כי שם שורה אהבה הקדושה. וממילא, גם כאשר יש לי פגמים בתורה, שזה עם הצדיק, או בתפילה, זה הנקודה ביני לבין עצמי עם הקדוש ברוך הוא, או ביחסים בין אדם לחברו, זה בעצם כל התורה כולה, נכון? השלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. תורה זה לימוד התורה. העבודה, הכוונה היא תפילה שם במסכת אבות. ועל גמילות חסדים, יחסים שבין אדם לחברו. אלה שלושת הדברים שעליהם עומד העולם. אלה שלוש הנקודות. כי הדיבור עם הצדיק לקבל מנקודת הצדיק זה נקרא לימוד התורה. מתורת משה רבנו ועד אחרון הצדיקים, ובוודאי נשמת משה משיח היה הצדיקים הגדולים. אז זה תורה. לדבר ביני לבין קוני, שזה הנקודה מיני ובי, זה תפילה. ולדבר עם חברי, זה העניין של, של גמילות חסדים, של החסד והאהבה שיש בין אנשים. וזהו כשנולד יוסף הצדיק, הרי אנחנו למדנו על יוסף כאן בסוף עוד ב' ותחילת עוד ג', שיוסף הוא השליט, ויוסף הוא הצדיק. כשנולד יוסף הצדיק, אמרה רחל, אסף אלוקים את חרפתי. השם של יוסף הוא בא מהמילה אסף. היא אמרה, אסף אלוקים את חרפתי, והיא קראה לו יוסף. כן? אז אם כן, מה זה העניין, אסף אלוקים את חרפתי, שזה מה שרחל אמנו אמרה כשילדה את יוסף? כי כשנתגלה הנקודה ששם אהבה הקדושה, אזי נתבטל החרפות, היינו אורלת לב, היינו אהבות רעות. וזה שכתוב אצל יוסף, כי פי המדבר עליכם, כאשר יוסף התגלה לאחיו, הוא אמר, כי פי המדבר עליכם, רש"י מפרש שם בלשון הקודש, כאילו, נכון שאני לא נראה אותו דבר, ואולי יש לכם חששות שאני לא יוסף, כי עברו שנים, אבל אתם שומעים אותי מדבר, אז אתם יודעים שזה אני. ופרש רש"י, כפי כן ליבי, זה נקרא, כי פי המדבר עליכם, כפי כן ליבי, הכל אמיתי. היינו שהאיר הנקודה שלו בבב שלו, שהאיר פי ידבר חוכמות בהגות ליבי תבונות, הוא כתיב בו אחר כך, כאשר יעקב נפטר, באים אחרי יוסף ליוסף, פוחדים שאולי עכשיו הוא ינקום בהם על כל מה שהיה, כל עוד אבא היה בחיים הוא שתק, והוא מרגיע אותם ומנחם אותם, ואז כתוב שם, וידבר על ליבם. פירש רש"י, מה פירוש וידבר על ליבם? דברים המתיישבים על הלב. דברים זה דיבור, זה פה. המתיישבים על הלב, הדיבור נכנס ללב. זה החיבור של היוד והעבר. היינו שהאיר הנקודה כלליות שלו בלב כל ישראל. יוסף היה הצדיק, אחיו זה כל שבטי ישראל, ועכשיו הכניס את הדיבור שלו בתוך הלב שלהם, זה הכוונה שהוא האיר לכלל ישראל. נמצא, מסכם רבי נחמן, שעל ידי שלוש בחינות אלו, היינו, התקשרו את הצדיקים והם יאירו בו, כי הם הנקודה הכללית של ישראל, ויעוררו את ליבו. זה מה שהצדיקים עושים, על ידי שאדם מתקשר בצדיק, הצדיק מאיר בו, כי הוא הנקודה הכללית של עם ישראל, והוא יעורר את ליבו. כי אם אתם זוכרים, באות א' רבי נחמן אמר שעיקר הממשלה של הצדיק על הנשמות זה להאיר ולהתעורר ליבם לעבודת השם יתברך. זה מה שהצדיק עושה. הצדיק הוא מאיר ומעורר את ליבם של ישראל אביהם שבשמיים. אז לכן התקשרו את הצדיקים והם יאירו בו כי הם הנקודה כלליות ישראל ויעוררו את ליבו. זה הנקודה אחת שהיא העיקרית והראשית וממנה מקבלות שתי הנקודות האחרות, כפי שהוא אמר פה. נקודה שנייה, וגם על ידי שידבר עם חברו, יכול גם כן כל אחד ואחד להאיר ולעורר לב חברו. כשאתה מדבר עם חבר שלך, אז אתה עכשיו הצדיק שלו. כמו שהצדיק מאיר ומעורר את לב כל ישראל, אתה עכשיו בשיחה פה, בסיטואציה הזאת, אתה יושב על נקודת הצדיק, ואתה יכול להאיר ולעורר את לב חברו, וכמובן הפוך. שהחבר שלי מעורר ומעורר את ליבי על ידי מה שהוא מדבר. וגם על ידי עצמו שמדבר בינו לבין קונו, יכול גם כן לעורר את לבבו על ידי פי ידבר חוכמות, ויסיר ממנו אורלת לב. ומסכם רבי נחמן, מסיים בזה, את הפסוק שעליו הוא אמר את כל התורה הזאת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. זה דיבור שהקדוש ברוך הוא אומר למשה כהקדמה למתן תורה, פסוק רציני ביותר, כותרת, כן? ורבי נחמן מגלה את הסוד שהוא דיבר במאמר הזה בתוך הרמז של הפסוק. וזה פירוש ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, היינו בחינת אהבה הקדושה. אתם תהיו ממלכת כהנים, כהן זה בחינת אהבה, כמו שהוא חזר על זה כמה פעמים פה, אתם תהיו ממלכת כהנים, כולכם תהיו נושאים את העניין הגדול הזה של אהבה הקדושה, ממלכת. איפה נזכר פה בתורה משהו שקשור למלוכה? הממשלה, נכון? תחילת התורה אומרת, כי הנה הכלל שהממשלה ביד הצדיק לפעול פעולות כרצונו. ובעוד ד' כתוב, וכל אחד ואחד מישראל יש בו בחינת צדיק מושל. כלומר, כל העבודה כאן זה הממשלה. כל העבודה שהאדם לומד תורת הצדיקים, מתקשר בה, מדבר עם חברו בירת שמיים, מדבר בינו לבין קונו, מתקשר בנקודה של עצמו, זה כדי להשיג מה, להוציא מכוח אל הפועל את הבחינת צדיק מושל. כלומר, אנחנו מדברים פה על מלוכה. להיות אדם, קודם כל, שמולך על עצמו. אדם שמולך על עצמו, לא ייפול לאהבות רעות ולא שום דבר. זאת כל העבודה שלנו כל הזמן. יש בתוכנו תינוק שרק רוצה לברוח. חז"ל אומרים, תינוק רוצה לברוח מבית הספר. זה דיבור של חז"ל. זה מה שילדים אוהבים. תן לי לברוח. ובכל אחד מאיתנו, גם בגיל 70 ו-80, יש את התינוק הזה שרוצה לברוח מהכל, ואין לי כוח להכל, ועזוב, בורח לקוס קפה, בורח לסרטון ביוטיוב, בורח לדברים אחרים, לא משנה, רוצה לברוח. וכל הזמן צריך להחזיר, לתפוס את המושכות מחדש, למלוך על עצמי. מה זה נקרא למלוך על עצמי? לנהל את עצמי, להתנהג לפי מה שאני מאמין בו. חד וחלק. כי אני מאמין בהמון דברים, אם רק ייתנו לי לתת את כל הערכים שלי, את כל האמונות שלי, אני יכול לכתוב ספרים, אבל בסוף אני לא חי לפי מה שאני אומר. הילד שלי, תפסתי אותו בשקר, אני אומר לו, אסור לשקר. אסור לשקר. תמיד תגיד את האמת. כאשר אני, לפי המחקר של ה-CIA שציטטתי קודם, אני משקר 10 פעמים ביום בממוצע. יש ימים כי יש ימים שאני לא מדבר, אז אני לא משקר, אז מתפנים עוד 10 שקרים ליום השני, כן. לחיות לפי מה שאני מאמין בו. זה תכלית חיי האדם. תכלית חיי האדם. כי כל האדם יש לו ערכים ואמונות והכל, הוא לא צריך שילמדו אותו. הבעיה, צריך שילמדו אותו איך אני חי לפי מה שאני מאמין בו. אנחנו התרגלנו בעולם המערבי, הכל זה לחתום על עצומות, כן? כאילו מדברים, יש אלוקים, בטח, תביא, איפה חותמים? צריך רק לדבר אמת, ולהיות אדם טוב, ולהיות אדם מוסרי, ולעזור לאנשים. כל הערכים, כולם מאמינים בהם, כן? הכוונה, אם יחתימו אותי, אני מוכן לחתום. ספר זהות, הכל, בטח, מה? כאילו הצבעה בבחירות, אתם יודעים. בבחירה אני בא, אני שם את הפתק, אחרי זה אני שוכח. פעם היו שוכחים ל4 שנים, היום זה כל חודשיים. כל חודשיים 3 יש בחירות. אבל בין לבין, שהעיתונאים ישברו את הראש עם הפוליטיקאים, אני יש לי דברים אחרים בחיים. אז ככה הוא גם מתייחס לאמונות שלו. כן? העניין הוא איך מחברים את הפה עם הלב, איך אני מתחיל לחיות לפי מה שאני מאמין. זה נקרא צדיק מושל. כמו שהצדיק מושל ביצרו, והוא חי רק לפי מה שהוא מאמין בו, אבל אני לא כזה. זאת האמת, אני לא כזה. אני נכנע ליצר הרע 1,000 פעמים ביום. אני רוצה לחזור להיות מושל. זה נקרא ממלכת כהנים. והרב צבי חשין, מגדולי רבני ברסלב, חידש פה חידוש עצום ונורא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, זה ראשי תיבות מלכות. תסתכלו לבד. אז אם כן, היינו בחינה אהבה הקדושה. וגוי קדוש, היינו קודש, שהוא בחינת נקודה, שהוא אמר את זה קודם. וגם כאן, אמר רב חשין רמז יפה לזכור, גוי זה ג' ו' י', ובתורה הזאת מתואר 3 הנקודות שצריך לחבר את הו' עם הי', נכון? ג' ו' י', אז זה נקרא גוי. וגוי קדוש. וו' ובחינת הלב, על ידי מה תבוא לבחינת אהבה או לבחינת קודש וב, איך מגיעים לזה? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אתם חייבים להפיץ את האהבה בעולם, באופן של ממשלה או מלכות, ואתם תהיו גוי קדוש, אתם תהפכו מקודש לקדוש, זה מה שהוא אמר פה, קודש זה בלי וב, אתם צריכים להוסיף את הוו לתוך הזה, כי כל מה אדם אומר, תשמע, יש דברים שזה קודש, אבל הוא בעצמו לא קדוש. והקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, קדושים תהיו כי קדוש אני. אתה צריך להיות קדוש, לא רק שיש קודש בעולם, שהוא יהפוך להיות קדוש, להכניס בו את הוו. איך זוכים לזה? על ידי אלה הדברים שתדבר על בני ישראל, כי משה הוא נקודה כלליות נשמות ישראל, שבתחילה צריכים הכל לקבל מהנקודה כלליות, ואחר כך צריך כל אחד ואחד להעיר בחברו, להעיר בחברו מהנקודה שיש בו, וגם יוכל להעיר מיני ובי מהנקודה שבו, שהוא פי דבר חוכמות להוו, שהוא בהגות לבי תבונות, ואז נקרא גוי קדוש, היינו קודש וו, שהנקודה מאיר להוו, ועל ידי זה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, היינו האהבה הקדושה. כי כשתקבל מן כל הנקודות הללו, הן מיני ובי נקודה ראשונה, והן מהנקודות שבכל אחד בישראל נקודה שנייה, והן מנקודה כלליות ששם אצל כל הנקודות שורה אהבה הקדושה נקרא כהן, כמו שכתוב, היא נותן לו את בריתי שלום. והנקודה הוא ברית שלום. נעצור כאן, תשאר תקראו לבד. רבי נתן אומר רעיון מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, כהן, אנחנו יודעים שהתורה מצווה על הכהנים לברך את עם ישראל, וברכת כהנים זה קטע נשגב מאוד בתפילה. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אומר רבי נתן, זה כנגד שלוש הנקודות. יברכך השם וישמרך, הברכה, מה הברכה? שמירה. זה מקבלים מהקדוש ברוך הוא, זה מקבלים מהנקודה העליונה הכללית. להשפיע את זה לעולם, את הברכה והשמירה שהקדוש ברוך הוא רוצה לברך ולשמור את בני ישראל, מי ממשיך את זה לעולם? הצדיקים, בזכות הצדיקים. אז יברכך השם ישמרך, זה כנגד נקודת הצדיק. יאר השם פניו אליך ויחונקה, אומר רבי נתן, מה זה חן? חן זה יופי. היופי הוא בא, כפי שהזוהר חוזר הרבה פעמים, מכלליות הגוונים. זאת אומרת שמערבבים את כל הצבעים ביחד, מזה נהיה יופי וכן. זאת אומרת, זאת נקודת החבר, שההערה שהקדוש ברוך הוא מאיר לי, ומה האור, אכן, זה בא דרך האהבה הקדושה שיש בין איש אחד לחברו, ועל ידי שמקבלים אחד מהנקודה של חברו. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, זה הנקודה שביני לבין עצמי. שרשי כותב שם, יישא השם פניו אליך, אומר רשי, יכבוש כעסו. זה נקרא נשיאות פנים. כמו שמופיע הרבה פעמים בפסוקים, כשיש מישהו שאתה כל כך כועס עליו, אתה לא יכול להסתכל לו בפנים. זה נקרא, איך אשא פניי, כן? אנחנו מכירים את זה, שני אנשים כועסים מאוד אחד על השני, אז הם לא משתדלים להימנע מקשר עין. אז ככה זה גם, כשכביכול הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל, אז אין נשיאות פנים. אז הברכה היא, אשא השם פניו אליך, כן? הסתכל לך בעיניים, יהיה קשר. איך? מה הוא ייתן לך? שלום. השלום הזה, מנוחת הנפש, כפי שהמפרשים כותבים שם, שום ברכה לא שלמה בלי מנוחת הנפש ושלוות הנפש. ואנחנו מכירים המון אנשים שהקדוש ברוך הוא בירך אותם ביופי או באושר או בהצלחה גדולה, אבל אם אין להם מנוחת הנפש ושלוות הנפש, אז הכל לא שווה להם כלום. והם על תרופות פסיכיאטריות וטיפולים פסיכולוגיים, וזה, מה קרה? יש לך הכל! מה רע לך? בא אדם שאין לו, רואה אחד כזה, איזה עשיר, יפה, מוצלח, בא לו לתת לו סתירה, אומר, אתה עוד מתבכיין, אתה בוכה, תראה מה קיבלת, הכל יש לך. ואם הוא היה מדבר איתו, הוא היה אומר לו, כן, הכל יש לי חוץ משלום. שלום בעצמי, כלומר, השלום הפנימי. זה הנקודה שאדם מקבל, כאשר הוא מדבר בינו לבין קונו, מהנקודה של מיני ובי, כמו שרבי נחמן קורא לזה, הוא מקבל את השלום, שזה הברכה הכי גדולה. אז אנחנו רואים שיש פה ברכה, אור ונשיאות פנים. נכון? יברכך, יאר, יישא. הברכה היא שמירה. האור הוא אכן. נשיאות הפנים זה השלום. אז אם כן, מסביר רבי נתן במאמר ארוך ביותר על פי התורה הזאת, ומסביר שאלה שלוש הנקודות. זה מה שאדם צריך לקבל. וזה יוצא לנו פה שאנחנו יכולים לבדוק את עצמנו אם אנחנו בכיוון. כי אם הצלחתי כמה דקות ללמוד את תורת הצדיק ולקבל מזה איזה סוג של ברכה, איזה סוג של שמירה מכל הדברים, החיות רעות שמקפצות סביבי ורוצות לאכול אותי, אז אני אומר, או, עשיתי משהו. ואם אני יושב ומדבר עם חבר, והשיחה בינינו יש בכן, אז קיבלתי אור, אמיתי. ואם זכיתי לדבר ביני לבין קוני, הנקודה השלישית, שרק עליה אני שולט לגמרי, כן? כי חבר צריך זכות שיהיה חבר, וכך גם למצוא מורה. אבל אם אני מדבר ביני לבין קוני, אני מקבל נשיאות פנים, אני מרגיש יותר שלום בפנים. המילה שלווה היא באה מהמילה שלום. כן? זה אותו שורש. זה העניין. אז בשביל שלא, אנחנו רוצים הרי ודאי מאוד לקיים את שלוש הנקודות האלה כל יום, אבל הנקודה הקשה ביותר לקיום זה הנקודה של החבר, כי אתה צריך פרטנר פה, זה לא אני והקדוש ברוך הוא. בסוף התורה, לא קראתי את זה, אתם מוזמנים לקרוא בדף שלפניכם, אומר רבי נתן, לפעמים הנקודה, רבי נחמן אומר, לפעמים הנקודה צריכה להתלבש בשיחות חולין. וסתם על ידי קשר עם אדם, הוא לא מדבר איתו עכשיו איזו שיחת חברים מיוחדת בענייני עבודת השם, כן? הוא עוצר למלא דלק, מדבר עם המתדלק, בהנחה שהוא יהודי, דבר די נדיר. בכל מקרה, על ידי שיחות חולין, גם אז אתה מקבל מהנקודה של האדם השני. אז גם עדיין, אם לא מצאתי עדיין חבר כזה, שאני יכול לעשות איתו סדר יומיומי, של שיחת חברים, עדיין עצם העניין שאני מתרועע עם בני אדם, ואני מדבר איתם, אפילו שיחות חולין, לא קשור לכלום. גם אז אני מקבל מהנקודה של האדם השני, שם יעזור, שנזכה לקחת את זה לתשומת ליבנו, ולחטוף דקה ביום, כבר טוב.
אמן, אמן,
אמן, שכח.